אז דף המקורות הפעם באמת, שבאמת נזכה לחודש של יותר שמחה. אז דף המקורות הוא באמת מגילת אסתר, סתם כך למי שמחפשים פה, אבל לא להתרכז בציורים בשיעור. מגילת אסתר שיצאה עכשיו של חלק מילדי מבראשית, מתי אבי ביקשו מהם להתחיל לצייר ציורים? בזמן האחרון. באמת היפה פה זה שזה מכל העולם, מארץ הקודש, מאמריקה ורומניה וכל מיני מקומות בעולם שלומדים בחוגים את זה, זה דבר מדהים. ואני מבקש להיכנס באמת למגילת אסתר ולהתחיל אותה מסופה. ממש מסופה, לפני שאני מתחיל, ישנן שתי טענות שנשמעות ככה מכל מיני אמירות, שבהחלט נכון להתייחס אליהן, לגבי מגילת אסתר. או לגבי ההרגשות עם מגילת אסתר. טענה אחת היא שמגילת אסתר היא מיליטנטית מדי. היהודים שם, כך עוד יש מי שחושבים כנראה, הורגים באנשי שושן, ובמן ובניו, יותר מדי אגרסיבי. זאת טענה אחת ששומעים מדי פעם. תמיד סיפרו על יהודי מלומד מאוד בירושלים, ואני חייב להקדים ש אמר לי מישהו שדיבר איתו, הוא נפטר כבר מזמן, והוא הכחיש את זה מכל וכל. אבל תמיד סיפרו על מישהו חשוב בירושלים שהקפיד בי"ד באדר, בזמן שקוראים את המגילה בערי הפרזים, להיות בירושלים, ובתתוו באדר, בזמן שקוראים את המגילה בירושלים, להיות בערי הפרזים. כדי שהוא לא יצטרך לעבור את החוויה הקשה הזאת. יש מי שהכחיש, ואמר לי שהוא דיבר איתו, והוא אמר לו אותו איש נכבד, שזה לא נכון. אמר לו, איך אתה יכול להגיד כך, כל שנה אני שומע את המגילה וסובל מזה כל השנה. אז צריך לקבל את ההכחשה, אבל הטענה טענה. וטענה שנייה שמדי פעם נשמעת מתחושות מסוימות, שאולי יש משהו לא רלוונטי כבר במגילה. ההווי הוא של גלות, כל התפאורה היא של מין מלחמת הישרדות כזאת. איך הצלחנו להינצל מאמן? אנחנו כבר בארץ ישראל, ואנחנו לא עסוקים במלחמות הישרדות ובתחכי מלוכה של ארמונות פרס מצחיקים כאלה. יש לנו ברוך השם מדינה ו... אנחנו, יש מגילות יותר מתאימות. רות ככה זה עם אביב ועם שיר השירים, מריח, יער, עצים. מגילת אסתר נחמד, זה טוב לילדים, זה טוב לאדלוידה. אני רוצה לשני הדברים האלה בהמשך הדברים להתייחס מאוד, כי לעניות דעתי, אין זמן שכל כך חשוב וכל כך מהותי ללימודה של מגילת אסתר שוב ושוב, וכל שנה אנחנו עוסקים במגילה הזאת ובפורים, בדמויות שלה, הסתפקנו בחרבונה ובמרדכי ובאסתר ובמן ובהפכים ובדלא ידע וב... הפעם אני מבקש להיכנס אל המגילה הזאת, להתייחס אל הטענות שטענו מקודם, אבל אני רוצה להיכנס אל המגילה דווקא מסופה, ממש ממש סופה של המגילה. פרק י' של מגילת אסתר הוא בקושי פרק, אני משאר לעצמי שהוא הקצר שבפרקי התנ"ך. פרק י' של מגילת אסתר מופיע אחרי הפסוקים שממש מסכמים את כל מה שקרה בתשע שנות המגילה. זה כדאי לזכור. המגילה מתחילה בשנת 3 למלך אחשוורוש, והאירועים של פורים, של המשתה והשמחה, והספרים שנכתבים כדי להחזיר את הכל למצב הטוב, נכתבים בשנת 12 למלכותו. 9 שנים, זה זמן ארוך מאוד. וכל המגילה הזאת היא בעצם איזשהו סיפור עלילה אחד ארוך, שיש בו כל מיני גורמים כל הזמן, שלרגע אתה יכול לחשוב שהם לא קשורים. אבל בסוף אתה רואה איך הכל שזור באיזה חוט עדין, שהקדוש ברוך הוא תובע אותו לאט לאט, ובסופו של דבר, הכל נעשה מאבל לשמחה, ומיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב. ואתה הולך עם זה ומתפלל, כן יהיה עמנו, ואתה רואה איזה מין מהלך שלם. אין חריגות. כל המגילה עסוקה בזה. עד שמגיעים לפסוקים האחרונים, פרק י' וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים. וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי של מרדכי לא בעיני היהודים, בעיני העולם. איפה אני יודע שלא בעיני היהודים? כי זה הפסוק הבא. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. מוזר מאוד. זה יותר מתאים לאיזה ערך באנציקלופדיה, להבדיל, לסיים בזה ששאר הפרטים נמצאים בכרך ג' פרק י' עמוד 600. עיין שם. מה זה באמת מעניין אותי כאן? זה, 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 זה מקום להפניה איפה כתוב כל מה שלא סופר פה? ספר בראשית מסתרע על פני יותר מ-2,200 שנה. לא סיפרו כל מה שקרה ב-2,200 השנים הללו. אתם מכירים שם איזה פסוק? וכל השאר מופיע בספר מלכי דברי הימים לדברי הימים למלכי... מה? איפה בכלל יש פסוק הזה? ובמחילה המיסים שמטיל אחשוורוש, זה לא מנותק מהסיפור? תראו את הפסוקים שגומרים את פרק ט', כל כך יפה היה לסיים שם. ממש, זה בדיוק כל הסיפור. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. נכון? מצוין, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי, לא מרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השני. זה סיום. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, ממש כמו הפתיחה. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, יש גם י' וגם ט' ו', כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, ואחר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי עצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. זה סיום. מעניין אותי עכשיו המיסים האלה של אחשוורוש. מסתום הוא איתי למיסים, מה זה משנה? איזה מס? זה גם המקום היחיד במגילה שבכלל לא מתחבר לכל הסיפור. אני מודה, תמיד אני חשבתי שזה כמעט כמו בסוף הספר משהו בעין שונות. משהו שנשאר ככה בצד. הפסוק האחרון, כי מרדכי היהודי גדול היהודים, טוב, אבל גם כן, זה כבר נאמר. כבר היה סיכום, זה מופיע אחרי הסיכום. עוד בעיה, וגם אליה נגיע בהמשך. בסוף פרק ח', ממש ממש בסיומו של פרק ח', מתואר איך אחרי כל המאבק ברשותו של המלך אחשוורוש, במן ובבניו, ובאנשי שושן, אחרי כל הסיפור הזה כתוב כך, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. הבנתי. זה מגילה של יהודים. היא מתארת מה קרה ליהודים. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב, עכשיו, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. רבים מסבירים כפשט, ואנחנו חייבים להיות נאמנים לפשט. מתייהדים בעברית פירושו נהיים יהודים. מבקשים להתגייר. אפשר להסביר גם בצורות אחרות, אבל ודאי שגם זה נשמע מאוד פשוט, לא? מתייהדים. דבר יפה מאוד. ראינו אצל הכוזרים ממלכה שלמה שהתגיירה, ראינו שברגעים מיוחדים בהיסטוריה פתאום אנשים תופסים את עצמם, רבים מעמי הארץ, זה כמובן לא היהודים, מעמי הארץ מתייהדים. זה עמי הארץ שאינם יהודים. רבים מעמי הארץ, ראיתי מישהו, אבל זה תעתי פורימי, שאומר שרבים מעמי הארץ, מעמי הארצות, החליטו להיות יהודים יותר טובים. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, זה לא, זה לפור. ורבים מעמי הארץ, מהעמים שנמצאים, 127 מדינות, מתייהדים, אני מבין את ההמשך, כי הם שמעו את הנס, שמעו עמים ירגזון. אבל מה הסיום? כי נפל פחד היהודים עליהם. אז איזה מין גירות זאת? זה לא גירות שתופסת הלכתית בכלל. אם מישהו מתגייר מפחד, אנחנו קוראים לו בהלכה גיירי עריות. בגלל הסיפור של עריות שפחדו מהם, בשומרון, לא חשוב, ואז באו אנשים והתגיירו, קוטים. אמרו, הגירות שלהם לא תופסת, הם התגיירו כי הם פחדו מהעריות, זה לא גירות. אז אם אנשים מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם, אז איזה מין גירות זאת? אני אבל רוצה לחזור לשאלה הראשונה. מה עושה הפרק הזה בסיום המגילה? ואני מבקש ללכת כאן בשני חלקים, בשתי דרכים, על פי שתיהן, לי אין ספק שכנראה לא הבנו מספיק, אבל פרק י' הוא שיאה של מגילת אסתר. כל מגילת אסתר הולכת אל פרק י'. נשמע משונה קצת, נשמע גם קצת מפחיד בנושא המיסים. אצלנו רגילים שבויסם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, שוב דופקים עם הרעשנים מפעם על המס. אבל צריך באמת, באמת לנסות להבין מה כתוב פה. ישנה דרך אחת שנתתי דעתי עליה תמיד, אני אפתח בה. אבל ישנה דרך שנייה שאני חושב עליה בימים האחרונים, יותר בשעות האחרונות. היא נראית לי יותר ויותר ברורה. אפתח בראשונה. הדרך הראשונה הופכת את הפסוקים האחרונים לקצת קשים, אולי לקצת ביקורתיים. יושב לו עם ישראל בשושן הבירה וב-127 מדינות. אסור לנו לשכוח, המגילה הזאת לא מופיעה על רקע סתמי. קורש כבר הצהיר מזמן את ההצהרה הגדולה שלו, שערי ארץ ישראל שנמצאים תחת חסותה של הממלכה הפרסית הגדולה פתוחים לרווחה. קורש מחכה שיבנה בית מקדש. והבית מתחיל להיבנות. 10 יוחסין עולים ביחד עם עזרא ונחמיה לארץ ישראל כדי לבנות את ירושלים. אז מתחילים לבנות את החומה. זה דרך אגב שבפורים זה החג היחיד שבו ערים מוקפות חומה שונות מכל המקומות האחרים. זה לא לחינם. בימים האלה בונים חומה בירושלים. ומבקשים לייחד את ירושלים. העיר היחידה מארץ ישראל שמוזכרת במגילה. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. איש יהודי. מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים. האנשים שהוגלו מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, יכולים היו לשוב עכשיו לארץ ישראל ולבנות בה את ירושלים. מי שעוצר את הבנייה בירושלים, מי שמפריע, הם שני גורמים להבדיל אלף אלפי הבדלות. האחד הוא אנחנו. כי רובנו הגדול לא נרתם לקריאה הזאת. רובנו הגדול ביותר. אבל יש עוד גורמים מפריעים. קורש מלך פרס קורא לבוא לבנות מקדש. וצריך להבין מה האינטרס שלו. המן הרשע מגיע למגילה כמי שהמלך אחשוורוש מגדל אותו ועושה אותו משנה למלך. והמן הרשע לא יום אחד התעורר והחליט לפתח את רעיון שנאת היהודים. אבל זאת הפעם הראשונה שמגיעה האנטישמיות להופעות ברורות מבוטאות עד הסוף. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. עד הילד, עד השערה האחרונה של היהודי האחרון, עד רכושו האחרון של היהודי האחרון. אמרנו יותר מפעם כשעסקנו בעמלק. עמלק מופיע בהיסטוריה כל אימה. שעם ישראל מתחיל להתעורר קדימה והולך לבנות בית מקדש. כל אימת שיש התקדמות לכיוון בית המקדש, הכוח העמלקי חוזר לפעולה. זה דבר מאוד חשוב לזכור. מיד אחרי שירת הים, למה אחרי שירת הים? מהי שירת הים? שירת הים מתחילתה ועד סופה היא שירה, לא תמיד שמים לב לזה. לבית מקדש שעתיד להיבנות. היא פותחת במילים, זה אילי ואנבהו. זה אילי מתרגם אונקלוס, ואבנה לו נווה, ואבנה לו מקדש. היא מסיימת במילים, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זה דבר מופלא. עם יוצא ממצרים, והשירה שהוא שר איננה על הניצחון שלו ועל השאיפה שלו עכשיו לגמור את כל המצרים או את כל מי שיש, אלא על השאיפה שלו להקים בית מקדש, ובבית המקדש הזה לקרוא בשם השם אל עולם לכל העולם כולו. הוא רוצה להקים בית מקדש כי הוא מבין מה תפקידו אחרי סיפור מצרים. הוא יצא ממצרים ופרעו וכל רכבו טבעו בים. אבל הוא מבין שכדי שהעולם יצא ממצרים ושמצרים תצא מהעולם, צריך להמליך מלך אחר בעולם וצריך להמליך מלך שימלוך על כל העולם כולו לעולם ועד. והעם הזה מקבל על עצמו את התפקיד הזה. זאת שירת הים. הוא הולך אל מכון קודשך, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת. כל השירה היא לא על זה שניצחנו את המצרים, אלא על זה שאם השם גאו גאה, אני הולך לבנות לו בית מקדש. כי אלוקי אבי וארום ממנו. צריך להבין את זה טוב. אני הולך לבנות לו בית לעולם ועד. זאת אומרת, אני הולך לגלות שהשם המולך בעולם איננו פילוסופיה בשמיים. יש לו מקום, וממנו תצא תורה ודבר השם מירושלים לעולם כולו. וכל העמים יוכלו לקבל את הבשורה הזאת. זאת שירה גדולה מאוד. את השירה הזאת שרים כל ישראל כולם. ומיד כשהשירה הזאת מסתיימת, מיד, המלאק מגיע לרפידים. המלאק לוחם עם ישראל פעם ברפידים, פעם בחורמה, פעם בימי אגג בגלבוע, פעם בשושן. יש מכנה משותף אחד לכל המלחמות של המלאק. אף פעם זה לא באותו מקום. אין להמלך שום מגמה, לא גיאוגרפית, לא כלכלית ולא מדינית. יש לו מגמה אחת. כשיש בעולם עם שמשדר את האין סוף, עומד מולו ראשית גויים שמבקש לטעון יש סוף. לא מוכן לקבל את זה שיש נצח והוא יוביל את כל העולם אל האין סוף ברוך הוא. המלחמה עם המלאק בשונה מכל המלחמות האחרות בעולם, היא איננה מלחמה עם איזשהו טעם, טעם אני מתכוון איזושהי סיבה שבטיפול בסיבה הספציפית הזאת המלחמה תסתיים. כל פעם שהוא מופיע קצת, הוא מופיע שם במלחמת מדיין עם גדעון כשודד. הוא מבזה. הוא מזנב את הנחשלים אחריך כשאתה עייף ויגע. או שהוא מזנב את הנחשלים אחריך, ומה שהוא מצליח לעשות זה שאתה עייף ויגע. אין לו תפקיד פוזיטיבי. הוא הטסטר שלנו. כשמומלך מלך לראשונה בישראל, שאול המלך, חייב להופיע עוד פעם המלאק. הפעם בערי הגלבוע, הגג הרשע הזה. מאיפה הגעת? אגב, המחנה המשותף הוא לא שכל פעם זה במקום אחר. אף פעם זה לא במקום שלהם. הרי יש הרי המלא. תלחמו על הארץ שלכם. אין לו שום אינטרס. הוא נמצא בכל העולם, והוא מופיע בשיאו כאשר עם ישראל הולך להוביל את העולם אל מקדש השם קוננו ידיך. וכמה שהוא מתקרב יותר, לעמלק יש יותר כוח. וכדאי לזכור את משה עומד על הגבעה, הוא מרים את ידיו, הוא מוריד את ידיו, כפי שהזכרנו, כדי לזכור את משה מסביר לנו, אמנם יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב, אבל אל תתבלבלו, לא ככה גומרים את עמלק. את המלאק גומרים כאשר מרימים את עיניהם ומסתכלים כלפי מעלה ויודעים מאין בנו, כי כל מה שהוא מבקש זה שלא נרים את עינינו ולא נדע מאין בנו. שאול מומלך, כשיש מלך לראשונה בישראל, הוא ודאי הולך להקים מקדש, ואז מגיע אגג, ורעיון בניית המקדש נעצר. עובר הרבה זמן, כורש קורא להקים בית מקדש בעולם. כורש שקורא להקים בית מקדש, לא קורא להקים בית מקדש סתם. כורש הוא מלך חסיד. כורש הוא מלך גדול מאוד. וכורש מבין שאם רוצים לשחרר את העולם מרודנות שלו, צריך לתת לעם הזה להקים את בית המקדש שלו. והוא רוצה להיות זה שנותן לו את האחריות. הוא רוצה זה שנותן לו את המנדט. והוא מבין שבזה שהוא ייתן לו את המנדט, יהיה לו זכות לזה. אין לו ממה לפחד. הוא מולך על 127 מדינות, דור וחצי, שניים לפני אחשוורוש. באותם רגעים חייב להיווצר המפלצת הזאת עם החיישנים העמלקיים. המפלצת הזאת, או התת-מפלצת הזאת, כמו שאנחנו רואים אותה לפעמים. אין שם כללים בכלל. שמעתי לא מזמן מאדמור חשוב אחד. אמר על הפסוק, וישמע יתרו, שרשי מביא מה שמועה, שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שאל, למה כתוב קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? צריך היה להיות כתוב, שמע קריאת ים סוף ואת ניצחונם של ישראל על עמלק. את הניצחון של ישראל, לא את מלחמת עמלק הוא שמע, הוא שמע את ניצחון ישראל על עמלק. שמעתי בשמו הערה מדהימה. הוא שמע הרבה דברים. הוא שמע את כל סיפור יציאת מצרים, הוא שמע המון דברים. אבל מה בעיקר הוא שמע? זאת שאלת רשי. מה גרם לו לבוא ממה שהוא שמע? ותשובת רשי היא התשובה הבאה. שני דברים. מצד אחד, קריאת ים סוף. מכל ניסי יציאת מצרים, קריאת ים סוף שונה במהות. קריאת ים סוף זה נס שתחילתו הוא בזה שאנחנו כבר האמנו סוף סוף בעצמנו. אלמלא היינו מאמינים בעצמנו, לא היינו נכנסים לים. נחשון בן עמינדב שבתוך כל אחד מאיתנו, ונחשון בן עמינדב שבראשנו, נכנסים לים, והים נקרע. כל עוד בני ישראל לא האמינו בעצמם, כל עוד אנחנו לא מאמינים בכוחות שלנו, זה לא יעזור כל הניסים שהקדוש ברוך הוא יעשה. אם אין עם שמאמין בכוח שלו כדי לבטא אותם בפועל. שמע קריאת ים סוף. מה, לא שמע את עשרת המכות? לא שמע את כל הסיפור מלפני כן? לא, קריאת ים סוף שמע. זה הרשים אותו הרבה יותר מהחושך והברד והאש ומכת חורות. אבל הוא שמע עוד משהו. וזה יותר חשוב. הוא שמע את מלחמת עמלק. יתרו שמע על הרבה מלחמות בהיסטוריה. אבל מלחמה נבזית כל כך הוא עוד לא שמע. יצורים שפלים כאלה הוא עוד לא שמע. ויזנב בך כל הנכשלים אחריך? חז"ל מתארים אשר קרחה בדרך מלשון קור. רותחת הייתה האמבטיה. והמלך קופצים לתוך האמבטיה הרותחת. אבל אם אתם קופצים לתוך האמבטיה הרותחת, אתם תמותו. מה אכפת לי למות? זה המקסימום שאני יכול לחנך אליו. וזה אני עוסק. בלמות ולהמית. זה הפרופיל שלי. שמע קריאת ים סוף ושמע מלחמת עמלק וראה את תת המפלצות האלה באוטובוסים של אתמול ואמר אני לא מוכן להיות קשור לדבר הזה שמוביל המלך. אני הולך מפה. וישמע יתרו, אלה השמועות שהוא שמע ובא. סיפור מגילת אסתר הוא הסיפור שבא לתאר של המן הקטן. יש כוח בעולם בפועל יותר מלאחשוורוש ול127 מדינות. הוא יכול לגרור עולם שלם לשנאה חולנית שאי אפשר יהיה להבין אותה. הרי רגע אחרי שהמן נעלם, רבים מעמי הארץ מתייהדים. עוד מעט נברר את המושג, כי נפל פחד היהודים עליהם. רגע אחרי, רבים מעמי הארץ מתייהדים. הרי המן לא היה יכול לבצע את מזימתו, להרוג, לעשות פתרון סופי לכולם, בלי שיהיה לו איתו את כל האוקראינים והחבר'ה האחרים שאיתו. הוא לא יכול לעשות את זה לבד. כשיש מלחמה באנשי המן, אז הורגים ביחד מ-127 מדינות, מגלובוס שלם, 500 איש ועוד 300 ועוד 75,000. 76,000 איש. זה היה הצבא של המן. זה לא ממגר עולם. אבל כשצריך להפעיל את שנאת ישראל הכבויה, את המלחמה במייצגי הנצח, את המלחמה במה שמייצג את האינסוף בעולם, אפשר להפעיל את זה. יש לזה דרכים, יש טקטיקות. אבל זה פועל כאשר אנחנו מתקרבים מחדש, תביאמו ותתאמו. כל פעם כשמתקרבים אל המסר, הפעילות העמלקית מתחילה מחדש להתעורר. עם הרצון המוגדר, בלי הבלופים, לא כל הבן הילוד, ולא מלחמה על מדיין, ולא מלחמה של סיחון, ולא של אוג, מלחמה של הכל עד הכל. לא הגיוני, מטורף. אבל צריך להבין את זה. אילו היינו נענים לקריאה והיינו מגיעים לארץ ישראל ולירושלים, כולנו, כמו שקורש אמר, היה העניין האלוקי חל עלינו. כי לעמלק יש כוח עד שבונים את בית המקדש וכל ישראל יושבים על אדמתם. ועיקר הכוח שלו הוא ערב הבנייה. פתאום מתהפכים היוצרות. העם שישב בשושן לא האמין שיכול להיות שענייני המן הם דבר רציני. זה לא יכול להיות. הוא הרי יושב בסעודה אצל אחשוורוש ואוכל ושותה. יש מוטיבים יהודיים בחצר המלך, כלים מכלים שונים. המלך עושה כרצון איש ואיש ונותן לכל אחד ממה שהוא רוצה. כל אחד, אומרים חז"ל, והזכרנו פעם, מקבל מההכשר שהוא רוצה. כרצון איש ואיש. אחד אוכל רק בלז, אחד רק שאיריס, אחד מקפיד על הכשר שלא חשוב איזה העיקר שלו מההכשר הקודם. כולם מקבלים מה שהם רוצים. מה חסר בעצם? יש הכל. ואף אחד לא מבין איך המן מתפתח. לאט, לאט. אבל בטוח. סופה של מגילת אסתר בא לתאר תיאור אחד. המן חוסל. ההיגיון ההיסטורי היה שהמסקנה עכשיו תוסק מיידית, ומגילת אסתר תסתיים בערך במילים ויעלו כל בני ישראל לארץ, ויבוא ירושלימה, ויגמרו לבנות את בית המקדש, ויבוא משיח בן דוד. כך היה צריך להיות כתוב בפרק י' בפסוק אחד. אבל מגילת אסתר מסתיימת בזה שאם יש לנו משנה למלך בבית הלבן, אז אין לנו מה לעשות חוץ מלבוא לירושלים. וכל תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כתובים שם עוד דברים. כתוב שם איך פיתחנו את הכלכלה העולמית, ואיזה מקום תפסנו שם. בטח באיזה פרק של 100 שנה אחר כך, כתוב שם איך שוב גמרו אותנו, ואיך עברנו שוב ממקום למקום. אבל זה כבר לא חשוב. זה כבר כתוב בספרי דברי הימים למלכי מדי ופרס. הפרק האחרון של מגילת אסתר הוא בדיוק כמו הפרקים האחרונים של בראשית. משנה למלך יוסף, הוא מארגן כלכלה עולמית אדירה. בספר בראשית מסתיים בציורים ממש יפים מלאי הוד והדר על יוסף עם נכדים ונינים על הברכיים. רק בספר שמות מסופר מה קרה לנכדים ולנינים האלה בדורות הבאים. אבל אסור שזה יפריע לאופוריה. סיומה של מגילת אסתר הוא סיום התנ"ך. הוא הפניה חזיתית לקריאת ספרי דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי רק מקדש השם כוננו ידיך. ותיקון של מה שלא עשינו שבעקבותיו מגילת אסתר הופיע, יוכל להיות הפתרון. האחד, היחיד והסופי לרצון העמלקי הזה, שמתגלגל בעולם כל עוד אנחנו לא מגלים בעולם את שם השם. יש רק דרך אחת לגלות בעולם את שם השם. מקדש השם כוננו ידיך. ממנה נוצרים מיליארדי ערוצים לגילויו של שם השם בעולם. אבל יש בית אחד, והוא בית תפילה לכל העמים. זאת קריאה אחת, ולפי הפרק י' הוא בעצם פרק כואב. מה לא כתוב בפרק י' ומה בפועל קרה? אני חושב שהזכרתי לפחות פעם אותם הדברים הנוראיים שהזכרתי, ודאי שהזכרתי, שכתב, שדרש הרב יצחק ניסנבום. אני רוצה להזכיר את דבריו. הרב יצחק ניסנבום היה מגדולי והוגי הדור שלפני השואה והשואה. הוא כבר הגיע לארץ והסתובב בה, גר בה. קיבוץ בארות יצחק נקרא על שמו. מי ששמע את המצב של היהודים באירופה, הוא חזר לשם והגיע לוורשה לפני השואה והיה שם בשואה עצמה ולא הסכים לצאת. והיה עם היהודים. משם הוא נשלח לטרבלינקה והוא בן למעלה מ-80. בתף ריש עין גימל. נדמה לי שפעם הזכרתי את זה, אבל היום לכל ההדים של אתמול, נסעתי אתמול בכביש בגין בירושלים. היה פקק, רק שחלפתי הבנתי שמקדימה גרר לוקח את האוטובוס השרוף. הוא אמר בתף ריש עין גימל בווילנה, פנו אליו יהודי הקהילה וביקשו ממנו בקשה שנורא מוכרת לנו, בקשה מהרב, ערב פורי. אמרו לו, אם כבוד הרב יוכל בדרשתו לטבוע מהילדים, שלא ירעישו כל כך במן, אי אפשר להתרכז במגילה. הרב ניסנבור אמר להם, אני אעשה את זה. הוא עמד ודרש, והדרשה כתובה בספרו, תפרש עין ג' וילנה, עמד על הבימה ואמר, ילדים, שאתם תשמעו את המילה המן, תקו חזק, 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 כדי שההורים שלכם ישמעו אתכם, לפני שהם ישמעו אותו מאוחר מדי. וסיים את דרשתו וירד. תף ריש עין גימל. וילנה. 25 שנה לפני. והאמירה הזאת היא אמירה יסודית מאוד, מה לא כתוב בפרק האחרון. אבל אני מוכרח לומר שאני חושב פעם נוספת, ואני יודעתי פרק י' מגלה נדבך נוסף עוד הרבה יותר עמוק. הוא נראה קצת הפוך, אבל הוא בכלל לא. בפרק י' מתואר איך המלך אחשוורוש שם מס על הארץ ואיי הים. ההסבר הקודם מסביר מה לא כתוב מבחינת היהודים, אבל הוא לא מסביר מה עניינו של המס הזה. מס על הארץ ואיי הים שמים כאשר צריך לפתור בעיות כלכליות. מיסים, כמו שאנחנו יודעים, מטילים כשיש בעיות כלכליות. בעיות כלכליות הן אינן רק בעיות כלכליות. הן בעיות הרבה יותר עמוקות. המן הרשע היה צריך לחסות את האנטישמיות שלו באיזשהו הסבר. הוא הרי בא למלך אחשוורוש, שפחות או יותר שמע את דברי כורש. אינני יודע אם ממנו ישירות או מאבי אביו, לא חשוב, הוא שמע אותו. פתאום בא אליו המן הרשע ואומר לו, אדוני המלך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיה. ודתיהם שונות מכל עם ועדתי המלך אינם עושים. אם על המלך טוב יכתב לאבדם. והמן, המשנה למלך הראשון של המגילה, מסביר בדיוק למה. אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. אדוני המלך, יש לי דרך, תאמין לי, לחסות את כל הצרכים הכלכליים בקופת המעצמה הבינלאומית שלך. לא יחסר גרוש. תן לי רק את הטבעת ומנדט לחסל את אלה שעוצרים את הכלכלה העולמית. אני ידע איך לעשות את זה כבר. הבעיה לאורך כל המגילה היא בעיה כלכלית. לא שמים לב אליה. אתם יודעים, בפרק י' במגילה המצוירת היפה שלפנינו לא רואים את זה כי אין קרי וכתיב. אבל כל מי שיש או יהיה פניו אחר כך תנ"ך במגילה יראה, אחשווי ראש נקרא כל המגילה אחשווי ראש. בפרק י' כתוב, וישם המלך אצלנו אחשווי ראש מס על הארץ ויהיה הים, אבל בתנ"ך כתוב, וישם המלך בכתיב אחש רש, אין וו. הקרי הוא עם וו, והכתיב הוא בלי וו. המלך אחשוורוש פתאום רש, לא פתאום. הסעודות, ההוללות, כל ההתנהגות, כל ההווי, כל המציאות של העושר האדיר בשושן הבירה והמדינות הרעיבות שמסביב. מרדכי היהודי, וזאת לעניות דעתי המסקנה הראשונה, אני מביא אותה שנייה, אבל היא החלק החשוב של כל סיפור המגילה, וזה פרק י'. מרדכי היהודי כמו המן, מבחינתו של אחשוורוש, בא לענות לצרכים הכלכליים של 127 המדינות. זה לא סיפור על מרדכי כיהודות של אסתר, זה נחמד מבחינת היהודים. אחשוורוש לא צריך סיפור, אחשוורוש צריך משנה למלך. כמו פרעה. ומרדכי היהודי פותר את בעיותיה הכלכליות של המעצמה הגדולה הזאת על ידי ארגון, רה-ארגון מחדש של כל המערכת. מה שהמן הרשע הבטיח לפתור על ידי הכנסת כסף מהיהודים, עושה מרדכי היהודי על ידי הטלת מס על הארץ ויהיה הים, מקביל, מקביל, מקביל ליוסף הצדיק ומצרים. הוא מטיל חומש, הוא לוקח את האדמות, הוא נותן שכירות, והמצרים אומרים לו, החייתנו. במגילת אסתר, במקום החייתנו, כתוב, עיין בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, ותראה את תוקפו וגבורתו ואת גדולת מרדכי. זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. מרדכי היהודי בא לגלות תגלית. נכון, מקודם דיברתי על בית מקדש. עכשיו אני מדבר על משהו אחר. כל עוד יש גלות ואין בית מקדש, גם יש לנו תפקיד. מרדכי היהודי בא לגלות תגלית. אני משוכנע שתוך כדי 9 השנים הללו, זה 9 שנים, שתחילתם באושר ואושר וסעודות ורצון איש ואיש. לא תוך יום אחד נהיה 1939. זה שנים. והרוב, הרוב, 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 הרוב הגדול לא רואה כלום. ויושב לו אחד פרובוקטיבי, פרובוקטור שלא קורע ולא משתחווה. אל תכרע ואל תשתחווה, יושב בבית. לא. הוא יושב בשער המלך, הוא לא יכרע, הוא לא ישתחווה, הוא פורש מהסנהדרין. מהלכיו לא מוסכמים. אפילו כשהוא מולך על כל הודו עד כוש, בפסוק האחרון, כשלגבי כל הגויים זה תוקפו וגבורתו וגדולת מרדכי, לגבי היהודים, הוא רצוי רק לרוב אחד. זה בכלל תופעה מרתקת. הגלובוס מעריץ אותו. הרבה יותר קשה להרים שטיבל אחד. אבל לא זה העניין. הוא לא קורע ולא משתחווה, ואתם יודעים מהו סוף סיפור המגילה? רק אדם שמעולם לא הסכים לכרוע ולהשתחוות למן הרשע, רק הוא יוכל לעשות כאן סדר עולמי חדש. אני מאמין באמונה שלמה במזרח תיכון חדש. לגמרי. כדי שהוא יהיה חדש. אי אפשר לכרוע ולהשתחוות למן. מי שקורע ומשתחווה למן הרשע, לא מאפשר לעולם להתחדש. הוא מעכב את העולם מלהתחדש. רק מרדכי היהודי, כמו יוסף העברי, יכול להציל את העולם. המגמה של מגילת אסתר תמיד נלמדה אצלנו כסיפור יהודי של העיירה בפנים. מה פתאום? כל מגילת אסתר היא איך עם ישראל הוא אור לגויים. אז יש שאיפה גדולה של בית מקדש, אבל יש גם שאיפת ביניים. העם הזה ילמד את העולם סדר נכון, כמו יוסף במצרים, כמו מרדכי בפרס. זה לא כלכלה נכונה. ובלעדי האלוקים יענה את שלום פרעו. לא קוראים לו מרדכי בלי המילה יהודי. מכירים עוד יהודי שזה התואר שלו כל הזמן בתנ"ך? יש אברהם אבינו ויש משה רבינו, יש אחד שהתואר שלו זה עייד. יהודי. הוא היה גדול הדור.
הוא היה ראש הסנהדרין. היה אפשר לקרוא לו כבוד הרב, לפחות. פעם הראשונה שקוראים לו רב זה בברכה אחרי המגילה, הרב את רבין. יש לו תואר הרבה יותר חשוב מכל התארים האלה. יהודי. ובשביל המן, יהודון. והוא גאה בתואר הזה. הוא מעדיף להיות ג'יד מושפל. מיהודי שמשפיל את עצמו וקורא על המן הרשע. רק הוא יוכל לקחת את 127 המדינות ולארגן להם מחדש את סדר העולם. זוכרים את הפסוק שהבאתי מקודם, ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם, ושאלתי שאלה, איזה מין גירות זאת? מתייהדים כי נפל פחד, אז זה לא גירות. כותב רב שלמה הלוי אלקבץ, בעל הלכה דודי, יש לו פירוש מדהים על מגילת אסתר, מנות הלוי. פירוש שהוא כתב כמתנה לחותנו, כדי לזכות באשתו, בביתו, כאשתו. והוא שלח לו משלוח מנות, מנות הלוי. פירוש מופלא על מגילת אסתר. והוא כותב כך, הרי כל הפסוקים לפני ורבים מעמי הארץ מתייהדים את הערים, איך לחמו היהודים באישורו של אחשוורוש, ותלו את הסרד נאמן ואת המן, ובשושן הבירה הרגו, ואנחנו חשבנו שזה מיליטנטי. אומר, הם הרגו את אנשי המלאק, את אנשי המן, את הדם על הידיים. ואז, שכבר לא היה יותר המן ובני המן, רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, לא עליהם, על עצמם. אי אפשר להתייהד כי אני מפחד, זה לא תופס. ואתם לא יודעים לקרוא עברית. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי עכשיו העמלקיים הורידו את הראש. כל עוד לא רוצצת את ראשו של עמלק, אל תשאל למה העולם לא מכיר בך. מה אתה חושב, שהעולם רוצה את המן? רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. כל עוד לא נופל פחד היהודים עד הסוף עליהם, אומרים עמי הארץ, זה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים זה נכון, אבל אני לא ראיתי בכלל את קריאת ים סוף. הם לא מאמינים בעצמם. הם בכלל לא יודעים מה הם רוצים. הם קוראים ומשתחווים. כל יום. וכשקוראים ומשתחווים, אי אפשר להציע לשים מס על הארץ ויהיה היום. פרק י' הוא לא רק לא שונות. בלי פרק י' אין בכלל מגילת אסתר. כל מגילת אסתר זה פרקי הקדמה לאיך אפשר לתקן עולם במלכות שדיים. לא במילים גבוהות. בכלכלה נכונה שלא נותנת לרודנים להרעיב ילדים ב-127 מדינות. איך אפשר אם עדיין אין בית מקדש להגיד שהמן צודק, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו לא תוכל? 100%.
פורים הוא חג שונה מכל החגים. כל חג מגלה פן מסוים. פן מסוים בעולם. יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, זכר לזה אוכלים מצות, זכר לזה עושים את זה, יושבים בסוכות. יום יבוא, ובעזרת השם כבר לא נצטרך לזכור את יציאת מצרים. לזה אנחנו שואפים. יום יבוא ושיעבוד מלכויות יהיה עיקר, ויציאת מצרים תפל, והלוואי וגם זה לא כדי האחרת, בכלל לא נזכור את יציאת מצרים. כי נעסוק רק בגאולה העתידה. אבל פורים זה סיפור אחר. בפורים לא רצו להרוג את הבנים ולא את הבנות. את היישוב הזה ולא את העיר הזאת. את הרחובות בירושלים ולא בכביש גאה. בפורים רצו רק דבר אחד. יהודים. כי הם יהודים. הם תינוקות יהודים, הם זקנים יהודים, הם יהודים. בפורים קם אדם בבוקר ואמר, העם הזה שטוען לאין סוף, לנצח, הורס את העולם שלנו שבו כל אחד רוצה לרדות בשני. ובמגילת אסתר מציעים שני מודלים של מלכים לעולם. אחד שפותר את כל הבעיות הכלכליות של העולם על ידי לרצוח את כל מי שחלש. ואחד שמציע לפתור את כל הבעיות הכלכליות של העולם על ידי להקים בית תפילה לכל העמים. והעולם צריך להחליט באיזה משנה למלך הוא בוחר. העולם מחליט במגילת אסתר. מי שזה עדיין קצת קשה לו, זה לא העולם, זה היהודים. כי מרדכי היהודי רצוי לרוב אחד. מי שזה עדיין מסובך לו, ואני בעצמי. ומגילת אסתר היא גילוי מורכב מאוד. רק מי שידע לא לכרוע ולא להשתחוות. ולו במילימטר אחד. רק הוא יוכל להוביל את העולם ולגלות שהמלחמה היא בכלל לא בשביל שאנחנו נשרד. היא בכלל לא בשביל שאנחנו נקים אימפריה. ההפך, 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 ההפך. המלחמה היא בשביל שהחושך העמלקי הזה כבר יוסר מהעולם. ואפשר יהיה להמליך את מלך מלכי המלכים על העולם הזה. על זה המלחמה. על זה סובל מרדכי כל 9 שנים הללו. זאת הסיבה שאת פורים אנחנו מציינים בשחרות, בשתייה, ועד דלא ידע. חז"ל אומרים, המן מן התורה מניין שנאמר, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. העץ הזה היה עץ הדעת. אתם יודעים מה הטעות עם המן? כל פעם לנסות למצוא דעת אחרת כדי לראות איך מתמודדים איתו. חבל על הזמן. פשוט חבל על הזמן. שנאתו של המן את היהודים היא מאי דעת,
היא טירוף. היא משהו הרבה מעל לדעת. זה לא רלוונטי כל כך, אם זה בגלבוע, או ברפידים, או בשושן, או בחורמה, או בכל מקום אחר. זה בכלל לא מעניין אותו. כשהוא מדבר גלוי, הוא אומר שזה לא מעניין אותו. זה גם לא מעניין אותו אם אתה חושב שזה מעניין אותו. לא הבנתי אף פעם מה זה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כמול כשראיתי את האוטובוס הזה הבנתי. מה זה ברוך מרדכי? כשמישהו רוצה לברך אותי, הוא רוצה לברך אותי לגמרי. בכל. הוא רוצה לחבר אותי למקור ולתת לי ברכה עד בלי די, בלי סוף, לעולם ועד. בדיוק כמו שברוך מרדכי, עד בלי די, בדיוק אותו דבר ארור המן. כמו שהמברך אותי לא ירגע עד שאני אקבל את כל הברכות. אותו דבר בדיוק הארור המן. יש הרבה אויבים בתנך, אף אחד זה לא עמלק. אנחנו לא עוסקים בעמלק המזוהה, אנחנו עוסקים ברעיון העמלקי. מה שעושה עם ישראל בפורים, זכר לניצחון, יודעים מה הוא עושה? הוא עוסק במשלוח מנות איש לרעהו. הוא עוסק במתנות לאביונים. הוא עוסק בקריאת המגילה. זכר למשתים שהיו בשושן, הוא שותה. הוא קורא את המגילה ומראה מה הוא רוצה להציע לעולם, איש לרעהו, אדם לאביון וכל אחד לשני. פורים זה דין מיוחד. מי חייבים במתנות לאביונים? כולם. והאביונים? גם. איך? יחד. מסתדר. כי המסקנה של פורים שלנו היא שכדי לתקן את העולם צריך לבנות, צריך לתת, צריך להחיות. ופורים נקרא לא על שם שנבחר במושב הסנהדרין הגדולה או באקדמיה ללשון עברית. פורים נבחר, ועל השם פורים יש קופירייט למן הרשע, על שם הפור שהוא הפיל. פורים נקרא פורים לעולם, כדי שנזכור ולא נשכח שתפקידנו הוא לבנות וליצור ולתת ולגלות לעולם את שורשו. ואי אפשר להגיע לזה בלי לזכור את אשר עשה לך עמלק, ובלי למחות אותו מתחת השמיים. ובעיקר, אי אפשר להגיע לזה עם לכרוע ולהשתחוות. החידוש שהעולם צריך כדי להיות חדש הוא לא דיל חדש עם עמלק, אלא הוא עולם
שאפשר לחיות בו.
הוא עולם שאפשר לרצות לקחת את כל סיפור ההצלה היהודית, וממש כמו בשירת הים, לתרגם אותו למקדש לכל העמים. את כל סיפור מגילת אסתר, ולתרגם אותו לויישם המלך אחשוורוש, כמובן דרך מרדכי. מס על הארץ ויהיה הים, ותוקפו וגבורתו וגדולת מרדכי בעיני העמים. זה מהלך שקל מאוד לשכוח. מגילת אסתר היא הכי מגילה של ארץ ישראל בעולם. היא מגילה שצריכה להיקרא בשונה מכל חג אחר בעולם, בשני ימים שונים. אין עוד חג כזה. אסור לעשות דבר כזה. כתוב, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. צריך לעשות הכל ביחד. אין בשום חג דבר כזה. חג בפורים. כדי שכל אחד בעולם ידע שיש עוד יום פורים לכבודה של ירושלים. לא לכבודה של חומת שושן. בשושן הבירה אמנם הרגו ביום 15, אבל מי שצריך לקרוא מגילה השנה בשושן הבירה לא יקרא ב-15 אלא ב-14. כי שושן הבירה לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. זה חומה ממות שושן. זה מטעה. בשושן הבירה קבעו, זה דבר מדהים, הייתה את החומה של שושן. אבל אמרו, אל תתבלבלו, אנחנו ביום 15 נקרא לפי החומה שבונים עכשיו בירושלים. עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. איפה היו יהודים? באיזו עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון באותם שעות? בירושלים. ובנו. וחידשו. והעלו את החומה הזאת הלאה. שם נקבע בפורים שיהודי שרוצה להוביל את העולם לתקנתו, צריך לדעת שפעם אחת בשנה, בין אם הוא ביהודה לת ובין אם הוא בתתוו, פורים לא מסתיים בלי שנגיע לירושלים. אין פורים בלי ירושלים. והוא לא יגיד הלל בפורים, מפני שעקתי עבדי אחשוורוש ענן. עדיין אנו עבדי אחשוורוש. אנחנו באמצע המהלך של מגילת אסתר. מגילת אסתר תסתיים כשמרדכי היהודי יגלה איך מי שלא קרא ולא השתחווה מעולם, יוכל לגלות לעולם כולו את שם השם עד לדיוטות התחתונות של הפתרונות הכלכליים של העולם. רק שזה יהיה מובן ורצוי לכל אחיו. כי הוא דובר שלום לכל זרעו. רק אז תגיע המגילה לסיומה. הזכרנו שתי טענות על חוץ לארץ של המגילה, על הקהילתיות של המגילה, על מגילה שמתארת כאילו רק הישרדות. איזו שטחיות. מגילה שעוצרת עם איזה אקורד שנראה לא קשור, ואומרת, החלום שלנו הוא תיקון עולם שלם במלכות שדיים. דיברנו על נס של חוץ לארץ, אין ארץ ישראל. מגילה שמתארת את הנס הגדול מכל הניסים,
וממשיכה ומכריזה, כל עוד לא הגענו לירושלים, ויש י' ותתבר, אנחנו בדרך, בדרך אל התיקון השלם, בדרך אל התיקון הגדול שבשבילו באנו לכאן. לא באנו כדי לפתור בעיה מקומית, באנו כדי לתת תשובה נצחית. תשובה נצחית קיימת במקום שבו עלו וירדו מלאכי אלוקים. תשובה נצחית קיימת במקום שאליו חותרת כל המגילה הזאת. במגילה הזאת, שככה באמצע באמצע באיזה פסוק אחד, שניים, בטעמים של מגילת איכה, מזכירה לנו איך הכל התחיל בתשעה באב ההוא, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, ועם החזרה, לא רק הגולה הזאת תשוב, אלא הארץ וכל איי הים שישוחררו מהתפלצתיות הזאת ויתעלו למקום שיקרא בית תפילה לכל העמים, אז תסתיים כבר לגמרי ההליכה הזאת של מגילת אסתר. ערב טוב.